אני רוצה להמשיך קצת דברים שדיברנו עליהם קודם, וקצת שוב להחזיר את תשומת הלב, משהו שאודליה ככה נגעה בו בשיחה קודם, ללמה אנחנו כאן. לפעמים זה הרבה מאמץ דרש מאיתנו ומההתארגנות שסביבנו להגיע לכאן, והרבה פעמים כשאנשים אומרים לי אני רק מחכה שהקורס יופיע, שתיפתח הרשמה לקורס, אני רק מחכה, אני עורב באתר של תובנה שההרשמה תיפתח ואני מזנק ונרשם, ואז 3 ימים לפני הריטריט אני אומר, למה נרשמתי? וזה טוב להיזכר, זה טוב להיות במודעות, להיות בקונטקט עם למה באנו? למה בחרנו להגיע? למה בחרנו להגיע למקום שאין בו קפה הפוך כמו שצריך, למשל? ואין בו את הנוחיות של המזגן כמו שאנחנו רגילים אליו. אין לנו יכולת שליטה. אנחנו באופן מכוון שמים את עצמנו בסיטואציה שאנחנו נטולי שליטה. אנחנו שמים את עצמנו במחנה כפייה. ויש סיבות. וכל סיבה שהביאה, אולי אנחנו כאן בערך 65 אנשים, אולי יש כאן 65 סיבות שונות, והן כולן טובות. אין סיבה אחת שהיא התשובה הנכונה. ובכל זאת אני אומרת, בואו ניקח רגע, ונהרהר בלמה באנו, מה חשוב לנו, משהו היה חשוב לנו שהביא אותנו לפנות סוף שבוע ולבוא לכאן, משהו היה מספיק חשוב לנו. אז מה זה בשבילי? אחד האספקטים של מדיטציה זה המפגש עם עצמנו. אנחנו יושבים כאן ואנחנו באופן מכוון באנו למקום שהסיר עבורנו את הסחות הדעת שיש לנו בבית ואת כל הדרכים שבהם אנחנו מעסיקים את עצמנו, ואנחנו פשוט יושבים עם עצמנו. אנחנו אפילו לא יכולים לשתף מישהו בחוויה, ואפילו אומרים לנו לא לכתוב אותה ביומן שלנו. אז אנחנו נאלצים פשוט לשבת עם עצמנו ולפגוש את עצמנו. ובין אם זה מפגש קל או לא קל, נעים או לא נעים, זה אחד הדברים שקורים כשאנחנו מפסיקים רגע אחד לעשות. עשייה. העשייה הבלתי פוסקת שלנו, שכבר נאמר עלינו שאנחנו לא human beings, אנחנו human doings. ואנחנו כאן לוקחים פסק זמן, עושים כזה time out, מעשייה. אפילו הדברים הקטנים של היומיום, כמו להחליט מה לאכול, כמו ללכת לקנות את זה, ואחר כך לבשל את זה, ואחר כך לשטוף את הסירים, ולנקות את הבית, ולעשות כביסה. אפילו הדברים הקטנים האלה כאן בעצם נלקחים מאיתנו. אנחנו לא צריכים להרהר מה יש במקרר ומה צריך לקנות, או איזה דברים יש בבית שצריך לטפל בהם, כמו כביסה, כמו לקנות עוד חול לארגז של החתול, או כל הדברים הקטנים הקטנים והגדולים שיש בבית. ואנחנו כאן, אנחנו שמים אותם בצד. ויש לנו כאן הזדמנות לפגוש את עצמנו ללא עשייה. וזה אולי אחד החלקים הכי מאתגרים של להיות פה. הרבה פעמים אנשים חושבים שהשתיקה זה החלק הכי מאתגר. ועוד לא הייתה פעם שמישהו או מישהי שהכי חששו מהשתיקה, שלא באים אלינו בסוף ואומרים, איזה כיף היה השקט הזה, התאהבתי בשקט הזה. ואז כשאנחנו מתאהבים בשתיקה, אז פתאום דברים אחרים מפתיעים, כמו מי אני ללא כל העשיות שלי? מי אני ללא התפקידים והזהויות? מה זה תפקידים? למשל, אם אני אמא, אם אני אבא, אם אני חבר, חברה, בעבודה, בעלת עסק, בן או בת זוג, הדברים שאנחנו מזדהים איתם, הדברים שמגדירים אותנו, הדברים שנותנים לנו משמעות בחיים, העיסוקים שלנו, הדברים שאולי אפילו מטרידים אותנו, אולי מדהיגים אותנו, דברים שממלאים לנו את הראש גם אם אנחנו לא בעבודה. ואולי לפעמים גם לא מאפשרים לנו לפגוש את עצמנו. אז אנחנו כאן בעצם מוזמנים להניח בצד. להניח בצד תפקידים. כי גם אם אני בבית אמא, כאן, איפה האמא? איפה האבא? איפה המורה ליוגה? איפה ההייטקיסט? פה כולנו פשוט יושבים על הרצפה ונושמים. זו הזדמנות לשים בצד את הדברים, את התפקידים וזהויות. זו הזדמנות לשים בצד כל מיני דברים לא גמורים, כמו כל מיני unfinished businesses. אולי פרויקטים שלא גמרנו בעבודה, אולי ריב עם הבת זוג, אולי דאגות, אולי כל מיני אימיילים שלא הספקנו לענות עליהם. כל מיני דברים שלא הספקנו, כל מיני דברים שתכננו. אולי יש לנו בבית ילד חולה. אולי בכלל, הילדים, זה לא, אולי זה לא דבר רגיל להשאיר אותם בלעדינו לסוף שבוע. אולי אירועים חברתיים כמו בר מצווה של הבן של החברה הטובה. אולי חתולה שצריכה זריקות אנטיביוטיקה. אולי סידורי פסח, אפשר אולי להשאיר. זה אולי אתם שמחים להשאיר מאחור. כל הכביסות והנקיונות והארונות האלה שפתאום, פתאום יש בבית המון ארונות. כל הדברים האלה אנחנו משאירים בצד. בשביל מה? בשביל לפגוש. לפגוש מה יש שם, שם, פה. שהוא לא. התפקידים, הדאגות, העיסוקים, העשייה. זו הזמנה לשבת כאן ולהיות nobody. ואז, מה נשאר? אם אני לא כאן, ברגע זה, אני לא כל הדברים שהשארתי בבית, כל העיסוקים שמגדירים אותי, שנותנים לי משמעות, כל הדברים שנותנים לי נקודת התייחסות בחיים. אז מי אנחנו בלעדיהם? מה אולי אפשר לפגוש בלעדיהם? אם הם לא כאן, אם אנחנו שמים אותם בצד, מה נשאר? מה עוד אפשר לפגוש? לפעמים אנשים אומרים לי שהם באים לריטריט בשביל שיש איזשהו סוגיות בחיים שמבקשות הכרעה, שצריך להחליט איזשהן החלטות חשובות. ועל זה אני רוצה להציע לדחות את ההרהור או ההתלבטות בנושאים האלה ליום האחרון בריטריט, ולא רק ליום האחרון, אלא לשעה האחרונה ביום האחרון. כי מתוך הבנה שככל שהמיינד שלנו יותר שקט, ככל שהתודעה הולכת ונהיית יותר שקטה, היא נהיית יותר צלולה. ואז היתרונות והרעיונות שיכולים לעלות לנו הם הרבה יותר יצירתיים, פתאום כל מיני אפשרויות שלא אולי חשבנו עליהם קודם, נהיים זמינים לנו. זה כמו להיכנס לסופרמרקט, והמדפים הראשונים שיש בכניסה זה כל הדברים, אולי סלים, אולי דברים שהסופרמרקט רוצה כבר להיפטר מהם. ואם אנחנו לוקחים רק את מה שהדבר הראשון שמופיע לנו במדף הראשון, אז אנחנו בעצם מפספסים את כל הדברים שהם בעומק של הסופרמרקט. שאולי שמה יש דברים אולי גם יותר זולים, אולי אקולוגיים, אולי באיכות יותר טובה. אז ככה גם בזמן המדיטציה. אנחנו לא רוצים, באנגלית הביטוי אומר, to cut ourselves short. אנחנו לא רוצים להוציא את עצמנו בזול. זה בעצם הביטוי. אנחנו לא רוצים לקחת את הדבר הראשון על המדף הראשון בסופר. אנחנו רוצים להעמיק עוד ועוד. אנחנו רוצים שהתודעה, ככל שהשעות של המדיטציה חולפות והימים חולפים, והיא נהיית הולכת ומצטללת כמו כוס שיש במים, וכשמנערים את הכוס אז המים עכורים. וכשנותנים לכוס לשבת איזה שעה, שעתיים, האחירות שוקעת למטה והמים נהיים צלולים. זה היה איינשטיין שמיוחסת לו אמרה, אי אפשר לפתור בעיה עם אותה תודעה שיצרה אותה. אז אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו לעשות כאן לאט לאט באופן הדרגתי אולי מעבר מתודעה רגילה לתודעה של מדיטציה, שתאפשר לתודעה להצטלל כמו המים שנוכל לראות דרכם. חלקנו באים לקורסים כאלה לשבת פשוט כי אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. ואם יהיו פירות לתרגול, חלקנו מרגישים, זה כבר בונוס. זה לא בידיים שלנו. אנחנו קודם כל עושים את זה פשוט כי אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים את המפגש עם עצמנו, אנחנו אוהבים את השקט. אנחנו אוהבים להפנות את המבט פנימה. במשך היום, רוב הזמן המבט שלנו, כל הזמן מופנה כלפי חוץ, כל החושים שלנו מופנים כלפי חוץ. באינטראקציות, בדרך העיניים, דרך האוזניים, דרך הפה, בתנועה, במגע. כאן בזמן התרגול אנחנו בעצם אוספים את כל החושים ומפנים אותם כלפי פנימה. ואז זה מעניין, מה אנחנו פוגשים? הרבה פעמים מה שאנחנו מגלים, כשאנחנו מפנים את תשומת הלב פנימה, זה שמה שמנהל לנו את החיים רוב הזמן זה מצבי רוח ורגשות. מדיטציה והתרגול עוזרים לנו לנסות לפגוש מקום פנימי שהוא לא מצבי רוח ורגשות, שהוא לא תלוי בהם, שהוא לא מושפע מהם. המקום הזה שלא מושפע, שהוא מעבר או מתחת או מעל או מהצדדים של מצבי הרוח והרגשות שרוב הזמן מנהלים אותנו, המקום הזה לפעמים מאוד מוכר, מאוד קרוב, מאוד אינטימי, ולפעמים מרגיש מאוד רחוק, מאוד לא נגיש. לפעמים זה כמו שהמורה שהיה לי, חייתי עם הגור שלי כמה שנים, והוא נהג להגיד, זה כמו לשבת על מעיין, כשאתם מתים מצמה, אתם גובעים מצמה, אתם יושבים על מעיין, אבל אין לכם דרך להגיע אליו. זה לא מספיק שיושבים על מעיין, צריך שיהיה לנו את הדרך להגיע אל המים. זה לפעמים מרגיש כמו ללכת במדבר, אולי מי שזוכר את הטיולים בסיני, וכל הגבעות נראות בדיוק אותו דבר, וכל פנייה, כל עיכול מתגלה אותו נוף, ואנחנו מרגישים אולי אבודים וטריטוריה זרה, ולמזלנו יש איתנו מדריך בדואי, שהוא מכיר כל גבעה וכל עיכול וכל צמח וכל עץ. וכשאנחנו סומכים עליו, אנחנו יכולים ללכת בבטחה גם בסיני. אז למזלנו גם כאן, פה, יש איתנו מדריך בדואי. או מדריכה בדואית. כל אחד והמדריך והמדריכה הבדואית שלו. או שלה. שהם מכירים את השטח מאוד מאוד מקרוב, באורח מאוד אינטימי. ולמעשה, יכול להיות שהם מדברים אלינו כל הזמן. אנחנו אולי רק צריכים להיות קצת יותר קשובים. אנחנו אולי צריכים להיות קצת יותר בשקט בשביל לשמוע אותם. כמו שכתוב בתנ"ך, אלוהים מדבר בקול דממה דקה. אני נזכרת באיזה שתי שורות משיר של רומי, שאני לא זוכרת את כל השיר, אבל השתי שורות האלה הולכות ככה: whatever came from being is caught up in being, drunkenly forgetting the way back. Whatever came from being, being in B, capital B, המקור, הסורס, מה שבא מהסורס, is caught up in being, שקוע או תפוס ב-being, בעשייה. Drunkenly forgetting the way back. אנחנו כולנו קצת שיכורים, קצת מסונברים, קצת שכחנו את הדרך חזרה. וזה מה שהמדיטציה מאפשרת לנו, זה מה שהתרגול כאן ביחד מנסה בכל אופן לאפשר לנו. למצוא את הדרך חזרה. קצת, מדי פעם, יש ככה תמרורים בדרך שמסמנים, הנה, לשם, לשם. זה הדליל הבדואי הפנימי. לשם, זאת הדרך הביתה. אנחנו עם התרגול לומדים יותר ויותר לבטוח, גם להקשיב ולשמוע וגם לבטוח במה שאנחנו שומעים. אנחנו מפתחים אוזניים פנימיות שמקשיבות פחות למחשבות, מקשיבות יותר לבטן, נקרא לזה. לבטן יש שפה משלה. ולפעמים זה באמת מרגיש שפה זרה. אנחנו לא מבינים. טריטוריה, כאילו ייקחו אותנו מפה, יצניחו אותנו במקום שאנחנו לא מבינים את השפה. צריך לדעת איך לדבר. תזכיר לי שפעם הייתי בקרטים, חופשה בקרטים עם הבת זוג שלי, וזמנו 5 לילות, וחייבנו 5 לילות, ואחר כך, לא זוכרת מה הייתה הסיבה, שהחלטנו אחרי יומיים לעזוב. והיה לנו נורא נורא לא נעים מבעלת הבית, פנסיון חביב כזה. אז ניגשתי, היא בקושי דיברה אנגלית. ניגשנו אליה ברוב טקס, ואני עם האנגלית המצוחצחת שלי, אמרתי לה, we regret having to, אז ניסיתי שוב, we deeply apologize for, אז בסוף הבת זוג שלי אומרת, we sorry, we sorry. No problem, no problem. לפעמים צריך לדעת איך לדבר את השפה שאנחנו במקום שהוא חדש. אנחנו רוצים אוזן קצת, אוזן אחרת, אוזן פנימית. פעם גם כן מישהי שלא מדברת כל כך טוב עברית אמרה, האוזן התיכונה, האוזן התיכונה, האוזן השלישית. השפה הזאת, השפה האינטימית, מזכירה לי סיפור ששמעתי פעם על, סיפור אמיתי, על מחקר שעשו על נשים באפריקה, בהקשר נשים של איזשהו שבט שהן עובדות בשדה, וככה מה הן עושות עם הילדים, איך הגידול ילדים מסתדר להם עם העבודה בשדה, וראינו אותם, אז ככה מה שהתברר שהם פשוט, הם אמרו שהם פשוט כל היום עם הילד על הגב, עם התינוק, וכשהוא צריך לעשות צרכים אז הן מורידות אותו ומחזיקות אותו בצד של השדה. ואז החוקרים המערביים שאלו אותם איך הן יודעות מתי הילד צריך ללכת לשירותים, והם פשוט לא הבינו את השאלה. אפרופו שפת האינטימיות. כשאנחנו נוכל כל כך לשמוע את הבטן, כשיגידו לנו, כשישאלו אותנו איך אתם יודעים, לא נבין את השאלה. ואני שמחה שאתם כולכם כאן, בחרתם, העדפתם, שמתם את הלהיות כאן בראש סדר העדיפויות לסוף שבוע הזה, שאנחנו כאן ביחד חוקרים את המסלול של הדרך חזרה, של הדרך חזרה הביתה. כי החיים לפעמים נראים לנו אינסופיים, ואנחנו לפעמים אומרים, טוב, מה שאני לא אספיק היום, אני אספיק מחר, או נחכה שהילדים יגדלו, ואחר כך נחכה שהילדים יצאו מהבית, ואחר כך נחכה שאנחנו נצא לפנסיה. אבל זה טוב קצת גם לפעמים להיזכר שהחיים לא כל כך בידיים שלנו. ושהדברים שחשובים לנו, אני חוזרת לדברים שאמרתי בהתחלה, מה חשוב לנו? מה חשוב לי? ושהדברים שחשובים לי, שאיכשהו סדר היום שלי או אורח החיים שלי ישקף קצת יותר נאמנה את מה שחשוב לי. וזה עניין של סדרי עדיפויות, של משאבים. של איפה אני שמה את המשאב של כסף, משאב של זמן, משאב של אנרגיה, של תשומת לב. וזה מאוד משמח שכל כך הרבה אנשים ריכזנו פה את המשאבים שלנו לדבר הזה. זה מזכיר לי סיפור מאחד האפוסים הגדולים של התרבות ההודית, המהאבראטה. שם אחד מהגיבורי סיפור, יודישטירה, הוא נקלע לאיזו סיטואציה ששואלים אותו שאלות, האגם. הוא נקלע לאגם, והאגם, שהוא מאוד מאוד צמא, והאגם אומר לו, אתה תוכל לשתות ממני רק אם תענה נכונה על כל מיני סדרה ארוכה של עשרות שאלות, ואם לא תענה עליהם נכון, אתה תשתה ממני ותיפול ותמות, כמו ארבעת אחיך. ואחת השאלות הוא כמובן לא להחזיק אתכם במתח, הוא עונה על כל השאלות נכון, והוא לא מת, וארבעת אחיו קמים לתחייה, והכל בסדר. והם ניצחו במלחמה, והאור ניצח את החושך. אבל אחת השאלות המאוד מעניינות, זה שאלה, האגם שואל אותו, מה הפלא הכי גדול בעולם? ויודישטירה עונה לו שהפלא הכי גדול בעולם זה שאנחנו מוקפים במוות. ומי שהיה בהודו, באמת המוות שם מאוד מאוד מוחצן, לא מוסתר כמו בתרבות שלנו. והלוויות וגופות זה דבר מאוד יומיומי. אז יודישטירה אומר, אנחנו מוקפים במוות, הפלא הגדול ביותר בעולם זה שאנחנו מוקפים במוות, ויחד עם זה עדיין אנחנו חושבים שהחיים שלנו הם נצחיים, שאנחנו בני על מוות, שיש לנו את כל הזמן שבעולם. ועל זה האגם אמר לו, יפה, דוז פועה, קיבלת את הנקודות שלך. יש סיפור על הבודה ועל מרה, שהם היו מתנצחים ביניהם הרבה. מרה זה השד שהיה בא לבקר מדי פעם את הבודה וככה לבחון אותו, לעשות לו ככה לראות באיזה, כמה המקום שהבודה נמצא בו יציב, וכמה הוא כבר ככה בד את זה. כל פעם הוא היה בא לבקר וככה עושה, מנסה את הבודה. אז באחת מההתנצחויות שלהם, מרה בא ואומר לבודה, החיים ארוכים, אתה צריך לחיות כמו תינוק מפונק שיונק מהשד של אמא שלו. ועל כך הבודה ענה לו, החיים שרים, אתם צריכים לחיות כאילו הראש שלכם עולה באש. זה מה שהבודה אומר לכולנו. אתם צריכים לחיות כאילו הראש שלכם עולה באש. אני מקווה שהמילים האלה מעוררות בכם השראה, כמו שהן מעוררות בי ולא דיכאון. אני חושבת שתחושת דחיפות זה דבר טוב מאוד שיהיה לו למתרגל או למתרגלת. המפגש עם עצמנו יותר מדי חשוב בשביל לדחות אותו למחר, או כשהילדים יגדלו, או כשנצא לפנסיה. אז אני מאחלת לכולנו סוף שבוע של מפגש טוב, מפגש עמוק ופורה, ואיחוד טוב עם הדליל הבדואי הפנימי. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף.